ניגשנו לפן השני, והוא הגישה עם ריבונו של עולם דרך התורה. ריבונו של עולם מדבר אלינו. יסוד אמונתנו זה שהתורה היא תורה מן השמיים. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה רואה את מעמד הר סיני כיסוד האמונה באמיתת התורה, כמו שהפסוק אומר, למען ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, יסוד האמונה לעולם, אמונה לדורות באמיתת תורה מן השמיים, זה במעמד הר סיני. ובלשונו של הרמב״ם, עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך השם אלוקים אחרים על פניי. וכל העם רואים את הקולות, שומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבינו. משם אלינו מדור ודור הוודאות הפנימית שזו התורה שבידינו נתונה לנו מסיני, היא יסוד אמונתנו. אני רוצה להוסיף בזה הבחנה מאוד חשובה. תראו, אתם בוודאי תשמעו הרבה אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, שמתבטאו בסגנון כזה, מה, אני גם כן אדם מאמין, מה אתה חושב, שאני לא מאמין באלוהים? כי באמת, לחשוב שהכל זה אוסף, אוסף מקרי של אלף ואחד פרטים, באופן הכי מקרי לחלוטין, זה לא רציני. הרבה אנשים באופן אינטואיטיבי חשים, מרגישים, ברור להם שיש פה איזה סדר, שיש פה איזשהו היגיון, שיש פה איזשהו מלך לבירה. אבל אלוהים כזה זה אלוהים לייט. הוא לא דורש שום דבר. הוא נמצא שם למעלה, גבוה גבוה. יכול להיות שאפילו לא בדיוק שם לב על כל אחד מאיתנו, מה אתם חושבים, יש לו מיליוני גלקסיות, ובתוך כל גלקסיה מיליוני שמשות, וכל שמש יש לה מערכת בפני עצמה, אז בוא זה שעל אחד הכוכבים יש איזה כמה מיליארדי בני אדם, נו באמת, הוא בוחן כליות ולב. אלוהים לייט כזה, הוא לא כל כך מתעניין בכל אחד מאיתנו. ואתם יודעים מה, אז זה גם לא נורא אם אנחנו לא נתעניין בו. זאת אומרת, יש לנו איתו מערכת של יחסים מאוד יפה. אני מאמין שהוא נמצא שם. הוא שם רחוק, רחוק, למעלה. הוא לא מפריע לי. אני לא מפריע לו. ואני בשירות ליבי אלך, אני אקבע לי מה לעשות ואיך לעשות. לפעמים קוראים לזה אלוהי אריסטו, אלוהי הפילוסופים, לפעמים בדרך אחרת, אבל הנקודה העקרונית היא שאמירה יש אלוהים. אני בכל המילים האלה משתמש בהי במקום בקוף, כי זה בסופו של דבר זה אלוהים אחרים. זה לא אמונת ישראל. אמונת ישראל מתחילה מאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה שריבונו של עולם התגלה אלינו בהר סיני ונתן לנו תורה ומצוות, וברר לפנינו שהוא זה שמשגיח עלינו, הוא הוציא אותנו ממצרים, והוא זה ששוכן איתנו אפילו בכל תומותינו, ויש השגחה כללית והשגחה פרטית, משלם לאיש כמעשהו. זה מה שמאפיין את תורת ישראל, זו האמונה הישראלית. אם אני אשתמש בטרמינולוגיה של רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, אז הוא אומר, עיקרי אמונה, כל 13 עיקרי אמונה של הרם, אפשר לחלק אותם לשלוש קטגוריות עיקריות. האחת זה האמונה במציאות השם, שהיא כוללת כמובן שאין לו גוף, אלא השיגו משיגיו גוף, הוא ברא אותנו ואנחנו לא תלויים, הוא לא תלוי בנו ואנחנו תלויים בו, וכל הפרטים המסתעפים מהאמונה במציאות השם. האמונה השנייה זה האמונה בהשגחה, השם הוא לא רק נמצא, הוא לא רק ברא את העולם, הוא משגיח. ולא רק שהוא משגיח, אלא הוא משלם לאיש כמעשה או שכר ועונש. האמונה השלישית, אולי השנייה, לפני החלק השלישי יותר ראוי להגיד, שיש תורה מן השמיים, שאלוקים מתגלה לאדם, ומדריך אותו בנתיבות החיים, ומשגיח עליו, ונותן לו כמעשהו באיזה מידה הולך על פי רצון השם. כלומר, ועל זה אומר ספר העיקרים, שיש גם מקומות אחרים בעולם שאנשים מאמינים במציאות האל. אמונה במציאות האל, זה עוד לא עושה את זה ליהדות. גם אמונת ההשגחה, זה עוד לא יהדות. יהדות מתחילה עם מתן תורה, שבתוכה כלול ההכרה של אשר הוצאתי חמרת מצרים. מתן אמונת תורה מן השמיים, ולזה כמובן מסתעף שזאת התורה לא תהיה מוחלפת בתורה אחרת, וכל אותם עקרונות של אמונה בתורה מן השמיים, ולזה מתפצל אחר כך לאמונה והשגחה ובשכר ועונש, ולתוך זה הוא כולל גם את האמונה במשיח ותחיית המתים, שכל איזה פרטים בתוך המושגים של שכר ועונש. אמונת ישראל מתחילה, אם תרצו, מפגישה אישית, ממגע אישי, פנים בפנים דיבר השם עמכם. מתוך המציאות הזאת של פנים בפנים דיבר השם עמכם, כל התורה כולה, שממשיכה להיות איתנו, ובעצם כל יום בת קול יוצאת מחורב. ואנחנו מברכים, ברוך אתה השם נותן התורה. לא פעם אחת הוא נתן את התורה. אלוקים הוא נצחי, וגם הדיבור שלו הוא דיבור נצחי. ומתן תורה זה לא אירוע שהיה פעם ונגמר. מתן תורה זה דיבור האלוקי אלינו, כל יום, כל עת, כל שעה, הקדוש ברוך הוא כל הזמן אומר לנו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, ואהבת לרעך כמוך, לא תשנא אחיך בלבביך, שמור את יום השבת לקודשו. כל הזמן קולו יוצא מחורב ומדבר אלינו את כל הדברים האלה. ודרך הדברים האלה אנחנו מכירים את מי שאמר והיה עולם. עכשיו, אני מאוד נזהר בשלב הזה של הדיבור לא לחלק תארים ולא לדבר עם סופרלטיבים. אני רק יכול להעיד מניסיוני, ואחר כך להכליל את זה. מי שבאמת זוכה ללמוד תורה ולהיפגש עם הגודל, עם העומק, עם התוהר, עם האצילות, עם הקדושה, עם המרחבים, עם העוצמה של התורה, אז הוא נפגש עם ריבונו של עולם. פנים בפנים דיבר השם אחר. זה להבין. נכון, במעמד הר סיני התרוממנו לשמוע את הקולות, לראות את הקולות. הדברים האלה הופיעו ברמה של נבואה, אבל עצם הדיבור הוא ממשיך להיות איתנו. אנחנו פוגשים את ריבונו של עולם כל הזמן דרך תורה שבכתב ודרך תורה שבעל פה. בבולוז'ין היו לומדים בעמידה, כי מה אתם חושבים? במאמר דר סיני בא מישהו יום לפני כן וסידר שורות שורות של כיסאות וכולם ישבו שם כשהקדוש הוא דיבר איתם? כולם עמדו שם בהר סיני, נכון? נקרא מעמד הר סיני, כולם עמדו. אז אתה יושב ולומד עכשיו מה שהקדוש ברוך הוא מדבר, כשאתה יושב עכשיו וקורא ושומע מה שהקדוש ברוך הוא מדבר, צריך לעמוד. בבולוז'ין היו אנשים שהיו עומדים על הרגליים 18 שעות ביום, שנים, כי תורה זה עמידה מול הקדוש ברוך הוא. יש מדרגות בתורה. כל, אפילו הלכה אחת, אפילו פסוק אחד, זו תורה. אבל כמובן, אינו דומה מועט למרובה. ככל שאדם נכנס יותר אל עובי התורה, ומכיר יותר את הרוחב ואת העומק ואת הגובה ואת הצילות ואת הקדושה ואת התארה ואת הדינות ואת העוצמה, הוא מזהה את נותן התורה. כמו שהזכרתי ביום שני בשבוע שעבר במשל, אתה מדבר עם בן אדם, כן, להבדיל אלף עבדי עבדות, בתור משל, כן? ככל שהוא, אתה שומע אותו יותר, אתה מכיר אותו יותר. ככל שהאדם מספר לך דברים יותר פנימיים, מדבר על הרצונות שלו, על המחשבות שלו, ככל שאתה חודר יותר פנימה ומקשיב לשיחה שהיא נובעת יותר מהפנים, אתה מרגיש שאתה נפגש יותר לעומק עם הבן אדם. והנמשל הוא בדיוק אותו דבר. יש מי שפוגש את התורה מבחוץ, הוא מכיר רק את המילים, את הסיסמאות. ככל שאדם נכנס יותר פנימה ועומד על דעת קונו, מבין את השורות ומבין את מה שבין השורות, או כמו שכותב הרמח"ל במידת החסידות, שמתוך מה שמפורש, מתוך מה שהקדוש הוא אמר במפורש, הוא מכיר את מה, הוא מבין מה הקדוש הוא חושב בדברים שהוא לא אומר מפורש, אז הוא מכיר יותר את מי שאמר והיה עולם. נכון? לכן מאז ועד היום בית המדרש, הישיבה, זה המקום שיש לנו מפגש עם ריבונו של עולם, שם יש לנו את הדייט, שם זה פגישת ההיכרות של החתן והכלה בתוך בית המדרש. להכיר את ריבונו של עולם זה קודם כל מתוך העומק שבתורה. אני יכול לומר את זה בתור חוויה מאוד מיוחדת, אחד שלמד מתמטיקה פיזיקה אוניברסיטה בירושלים, כל הברנג'ה שם של מרחביה, כל הגאונים, אז היום כבר מעטים הולכים את זה, היום הולכים יותר לעניינים שקשורים לביזנס ולעסקים ולכל מיני דברים, אבל אז פקולטה למתמטיקה פיזיקה זה היה הפסגה של אוניברסיטה העברית בירושלים לפני 35 שנה. ושנה שלמה למדתי שם קבוצה מאוד מאוד אינטליגנטית, עם דיונים וויכוחים ושיחות על, על, על כל מיני הוויות העולם. אני זוכר כמו היום את אותה תדהמה שבתוך הישיבה גיליתי עולם שהוא לאין ארוך. יש בו עוצמה, אנרגיה של טהרה, של אצילות, של קדושה, של עוממות, של עומק, כאילו מפלנטה אחרת. נכון, זה משהו שהוא מאוד סובייקטיבי. אנחנו אומרים שידוכים זה עניינים אישיים. יש אחד שמתרשם ככה, יש שני מתרשם אחרת. יש קלה שהחתן מלהיב אותה מיד, ויש רק אחרי הרבה זמן. אם אנחנו הקלה והקדוש ברוך הוא החתן, אבל ללא ספק הנקודה יותר בולטת ומרכזית של פגישה עם ריבונו של עולם זה דרך עולם התורה. כמובן בעולם הזה אין דבר שאי אפשר לזייף, ואין דבר שאי אפשר לרדד, להשטיח, לבלבל. ואפילו בתוך התורה יש כל מיני מצבים של פגישה מאוד מאוד לא מעוררת כבוד עם מה שכאילו היה אמור לייצג את ריבונו של עולם. ועל זה הדברים החריפים. אני זוכר בשיחות של ערב יום כיפור עם בני הישיבה, רב ציודה היה עושה חשבון של תשובה ערב יום כיפור, והיה מזכיר הרבה פעמים שני דברים. זה חשבון, מה זה תלמיד חכם? שאם באים לישיבה ללמוד הרבה שנים, יש לגדול להיות תלמידי חכמים. זה היה מזכיר שתי הגדרות בחז"ל. אחת, שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. והשני, מקדשי שם שמיים. היה אומר שזה לא רק תפקיד של תלמיד חכם, זה הגדרה. תלמיד חכם אמיתי זה זה שמרבה שלום. אם לא מרבה שלום הוא לא תלמיד חכם. כי התורה היא מקור השלום, היא מקור האחדות, היא מקור גילוי שם השם אחד בעולם. ומי שלא מרבה שלום הוא לא תלמיד חכם. אולי הוא יודע הרבה. הוא לא תלמיד חכם. הוא לא יכול לדבר בשם התורה. התורה לא מתגלה דרכו. מי שהתורה מתגלה דרכו הוא תמיד אדם כזה שעל ידי זה שהתורה מתגלה אותו מתרבה השלום בעולם. ואותו דבר קידוש שם שמיים. תמיד חכם שהבריות אומרים עליו ראו פלוני שלמד תורה מה נעים מעשיו, והתורה מתגלה בו, אז רואים כן, מימדים אחרים. ובאמת, גם אם אני אצא רגע מתוך המבט הסובייקטיבי על הדברים, אני בכוונה התחלתי בו, כי בסוף, מה שיקרה עם כל אחד מכן, זה העניין הסובייקטיבי. יכול להביא לכם הרבה הסברים אובייקטיביים. אבל אהבת השם בלב שלכם היא תהיה פונקציה של העומק והגודל והשייכות הנפשית שאתם תגיעו לפגישה אינטימית עם המחותן בתוך התורה. ככל שתזכו לחוויה אישית, סובייקטיבית, שיש בה יותר עומק ויותר עוממות ויותר קדושה, ככה תהיו יותר מלאה אהבה, אהבת השם ויראתו. אז לכן התחלתי עם הפן הזה. אבל אני בהחלט גם רוצה לעבור לפן האובייקטיבי של הדברים. ואני אתן לכם כמה דוגמאות. אין בעולם שום יצירה ספרותית, לא בשירה, לא בפרוזה, ודאי לא בתור מערכת חוקים משפטית שנשארה רלוונטית יותר מתקופה מאוד מוגבלת של זמן, עשרות שנים, ובמקרים מאוד מאוד יוצא דופן כמה מאות שנים. לא תוכלו להראות לי שום יצירה ספרותית, לא בשירה, לא בפרוזה, ודאי לא מערכת משפטית שתנאי החיים כל הזמן משתנים, שהיא לא נכנסה לארכיון או למוזיאון אחרי תקופה שלא עולה על 200-300 שנה. כל מערכות החוקים, מחוקי חמורבי ועד החוק הרומאי, העות'מאני והבריטי, הם כולם היום במוזיאון. הכל הזמן יש עדכונים, מה שנקרא up to date. שום ספרי שירה, משירת הומרוס ועד שייקספיר, לא נשארו רלוונטיים יותר מתקופה מוגבלת. שלא לדבר על, אני אומר שוב, פרוזה, דברים כאלה, חוץ מהתורה.
מה דמוקרטיה? מה נשאר? הדמוקרטיה של השיטה של הבריטים.
הדמוקרטיה של יוון, אתה יודע מה זה דמוקרטיה של יוון? היו מכנסים את האנשים לכיכר העיר וצועקים וצועקים ומרימים את הידיים. נשאר משהו מזה היום?
דומה מאוד.
מה? דומה מאוד?
כן, אתה רוב, יש רוב, אתה בוחר אנשים, אז הוא מייצג אותך, ואז זה כאילו שאתה בקצה.
אין כמעט שום דמיון בין אופי הדמוקרטיה ביוון לבין מה שנקרא עם דמוקרטיה. זה עבר כל כך הרבה שינויים שנשאר לכל היותר איזשהו עיקרון מופשט כללי שהעם צריך להיות מעורב בהחלטות. אתה רואה היום בארצות הברית פעם ארבע שנים מצביעים, אבל הנשיא עושה מה שהוא רוצה. פה אתה רואה אריק שרון עושה מה שהוא רוצה. שם היו כל החלטות מביאים לרחוב, הגיעו מהר מאוד למעשה שזה לא טוב. אני לא אומר שזה כך טוב לעשות, להביא כל דבר לרחוב, אבל הדברים השתנו, הם נשארו על עומדם, הם התחלפו 18 פעמים מאז. היה איזה רצף של שיטת ממשל בעולם הבריטים. אתה יודע כמה שינויים הבריטים עברו? נכון שהבריטים הם עם שמרני, ולכן הם עוברים את השינויים לאט, אבל מאז המגנה קארטה ועד היום, אתה יודע כמה דברים השתנו? בריטניה הייתה מלכות מלוכה אבסולוטית, ובתהליך של 400-500 שנה כל פעם הורידו לסמכויות למלוכה ונתנו אותה יותר לזה, והחוק הבריטי היום הוא המדורה המשוכללת של 50 שנה האחרונות, 80 שנה האחרונות. לפני 200 שנה היה מערכת חוקים אחרת בריטניה, לפני 400 שנה היה מערכת חוקים אחרת לגמרי. אז היום לומדים את החוק האמריקאי, כן, עד היום, כן, מערכת החוקים, העקרונות דמוקרטיה, מה שנקרא הפדרליסט, זה היה המסמך של העקרונות החוק של הדמוקרטיה האמריקאית לפני 200 שנה. אז למרות שהמון דברים השתנו מאז, אבל בתור, נגיד, חומר לימודי באוניברסיטאות, אז הפדרליסט, אוסף החוקים, המסמכים, העקרונות של יצירת ארצות הברית לפני 200 שנה, רלוונטי. טוב, כמה מדובר? מדובר על 200 שנה, וגם בתוך זה הרבה שנים. אבל ש-3,300 שנה יש יצירה שגם כספרות ושירה, כאמונה, וגם כספר חוקים פרקטי, נשאר הכל בדיוק אותו דבר, ללא שום שינוי. אין דבר כזה בשום מקום. ברצף. כשזה מתמודד עם הרבה שינויים, כשזה, תראו, אחד הפלאים, העולם המודרני יוצר בעיות מדהימות שאף אחד לא חשב אותן. אחד היצירות הנפלאות שיש, אני כבר עשורים הראשונים עשיתי את זה, באחרונים אני קצת מתרשל, אני חושב אולי צריך להחזיר את המנהג הזה. פעם בשבוע הייתי נותן פה שיעור מסוגיות שאני קורא להם סוגיות של תחומים, תורה ומדינה. ספר תחומים זכור לטוב ידידנו הרב ישראל רוזן, הוא כבר שנים רבות מכנס, כל שנה מוציא ספר, אפילו פחות משנה, שמרכז בו 20-30 מאמרים מאוד מעניינים, שרובם הגדול המכריע עוסק בסיטואציות מודרניות חדשות שלא שזפתם עין, שכמו שהם לא מוזכרות לא בשס ולא פוסקים ולא בראשונים ולא באחרונים, הם סוגיות שהעולם המודרני והמערכת המדינית יוצרת בחברה מודרנית היום. וראה איזה פלא, גדולי הפוסקים מביאים מהסוגיות התלמודיות את הראיות. האם האם הפונדקאית היא האם האמיתית? או האם הגנטית? דפקמינה. דפקמינה לנישואי אח ואחות, נישואי לקרואי משפחה. בסיטואציות שאיש לא חלם עליהן. של לקיחת ביצית מאישה אחת ויצירת הריון ולידה ברחם של אישה אחרת, ועכשיו השאלה מי האימא, ביחס להמון שאלות מאוד מעשיות, מי מצוות כיבוד אם ועד נישואי קרובים. וראה איזה פלא, הכל כתוב בשס. במערכות חוקים אחרים, מה שעושים זה יוצרים חוקים חדשים או משנים חוקים חיישנים. כל מערכת חוקים מודרנית בכל מקום בעולם היא כל הזמן עסוקה במחיקת חוקים שהם כבר לא רלוונטיים וכתיבת חוקים חדשים למציאות המודרניות. מכנסים את האנשים שקובעים את החוק ומייצרים כל הזמן חוקים חדשים ומכניסים לפח הסל ניירות כל מיני חוקים משנים שכבר לא רלוונטיים. ובתורת ישראל, אחרי 3,300 שנה, יושבים הפוסקים ומדריכים ומנהלים את כל מערכות החיים הפרטיים והציבוריים ממקורה של תורה. יש פה ממד שהשם היחידי שאני יודע לתת לו זה נצחי. כלומר, משהו שהוא לא מתקלה, הוא לא חומרי. העולם החומרי הוא כל הזמן משתנה והוא כל הזמן מתקלה. אם אתה רואה שיש משהו שהוא לא מתקלה ולא משתנה, כלומר הוא נצחי. והתורה זה גילוי החוכמה האלוקית הנצחית. ומתוך שזה חוכמה נצחית, אז היא לא משתנה והיא מסוגלת לתת את המענה לכל הסיטואציות המשתנות.
אם כבר הזכרת את תחומים, אז יש פה רק את
קרח תצבר. מה?
יש רק
קרח תצבר פה. עשר עוד
הרבה
סערים. מחר אתה מוזמן ללכת למזכירות ולהתריע על הדבר הנורא הזה ולבקש שיזמין את כל קרחי תחומים שחסרים לנו.
ושתיים, אולי
מראה לנו
את התורה, בגלל ש... התאמצו לשמור עליה, אמרו שאנחנו חייבים לשמור על זה, זה היהדות שלנו. שמרו על המערכת חוקים הזאת, חוקי משפט של תרבויות אחרות התחלפו אולי בגלל פוליטיקות, אולי בגלל שלא לא היה כזה חשוב לשמור עליה. אולי זה כמו לסמן, לקלוח חץ ולסמן סביבות המטרה.
אתה יודע, מתחשק לי לענות לך, אולי. למה? כי הרי על כל דבר אפשר להגיד ככה. בסדר, אני לא מתווכח, אתה רוצה ככה, אולי. אבל בסוף, אתה צריך לשאול את עצמך מה האמת. זה כמו שדיבר לכם פעם קודמת על הנצחיות של עם ישראל. אז היה אנשים שכתבו שעם ישראל נשאר קיים דווקא בגלל שלחמו נגדו, אז הוא עושה דווקא. אולי. יש עוד דברים שלחמו נגדם, הם לא עשו דווקא. דווקא אנחנו עשינו דווקא. טוב. מקום אחר, היהודים הם פיקחים, והם יודעים להסתדר, והם דווקא בגלל שהם בגלות, אז הם היו כאלה פיקחים והרמומיים וזה, לכן הם יודעים להסתדר, לא כולם הרמומיים כמוהם. טוב, אולי. האחר אומר, בכל מקום נכתבו כבר הרבה ספרים ונשברו הרבה קולמוסים למצוא תירוצים לפלא ההישרדות ופלא ההשפעה ופלא הכישרון הישראלי. בסוף, כשאתה רואה את זה לא כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה סיטואציות שונות, כל כך הרבה מצבים שונים, אתה מבין שכל זה לא נכון. יש לזה הסבר אחד. גם ביחס למה שאתה אומר. זה שבכל העולם, בכל המצבים, בכל הזה, אף פעם לא היה צורך לאף אחד לשמור על דבר כל כך הרבה שנים. ורק אצלנו זה קרה, זה בגלל שבמקרה אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לשמור את זה. מאוד מעניין, למה אחרים לא רצו לשמור את זה, לא היה להם חשוב לשמור את זה. היה להם חשוב, אבל זה לא היה רלוונטי, מה לעשות, צריך כל הזמן לשנות. אתה יודע כמה חוקים מדינת ישראל שקיימת בסך הכל 57 שנה, כמה חוקים שונו? כי הם לא רלוונטיים, מה לעשות? כי כל דבר אנושי הוא מוגבל, והוא לא יכול להרחיק ריאות, והוא לא יכול לצפות את המצבים המשתנים, וכעבור כמה זמן הוא הופך להיות בלתי רלוונטי. אז כשמדינת ישראל קמה ורצתה לחזק את המטבע שלה, היו חוקי מטבע והיה אסור לסחור מטבע זר, והיה על זה משטרה והיה על זה מלחמה גדולה יום אחד, השוק נהיה יותר גלובלי, המציאות השתנה, אז שינו את זה. בכל העולם, כל הזמן, המציאות המשתנה גורמת לכך שחוקים אנושיים כל הזמן משתנים. וכאן אתה רואה שיש דבר שהוא לא משתנה. לא רק שהוא לא משתנה. אתה יכול להגיד, הדבר לא משתנה ואנשים חיים חיים מובנים, אבל הוא לא משתנה ואנשים חיים איתו. ויש מענה לכל הסוגיות, להשתלת איברים ולמיקרוגל ולרובוטים ולכל מיני סוגיות שאי אפשר לחשוב עליהם. שאתה לא צריך לשנות את העיקרון בשביל לפתור את הבעיות, אלא אתה רואה שבתוך העקרונות יש את העקרונות שעל פיהם אתה יכול לפסוק בכל דבר ובכל מצב. אני לא יודע לזה הסבר חוץ מזה שיש פה משהו נצחי. אני יודע שכל דבר נכון אפשר גם לתרץ אותו בכל מיני תירוצים עקומים, רק בסוף זה לא עומד במבחן היושר. כי תירוץ עקום אחד, ועוד תירוץ עקום, ועוד תירוץ עקום, ועוד תירוץ עקום, בסוף הלב מתמרד נגד כל הדברים האלה, ומחפש את הקו הישר. כן, שאלה שנייה.
בנושאי כלכלה וצדק חברתי, קצת קשה למצוא בתורה, יש הרבה פרופים שעוד מתחמדים בזה ובכלל לא מוצאים כיוון בנושא הזה. יש להם מעלון מעגלי צדק. לא רואה שהתורה יש קו ברור, אחר כך ינסו לראות דרך מה שחושבים לעשות, אז ינסו לקפות כאילו את התורה, ימצאו לזה הוכחות מהתורה. זה נראה כאילו זה קורה.
אני לא מכיר את אלון שאתה אומר, אבל זה נכון שבהרבה תקופות אנחנו מוצאים כל מיני נטיות מתקנים שהם רוצים להתאים את התורה לחיים על ידי שהם מקופים את התורה. כלומר, הם קובעים מה טוב ומה רע, הם חושבים שכך צריך להיות, והם רוצים גם לתקן קצת את התורה שהיא תתאים למה שהם חושבים. בכל הדורות היו אנשים כאלה, וההיסטוריה הוכיחה שכל האנשים האלה נסע אותם הרוחם. והתורה חיה וקיימת. זה בדיוק העובדה. בספרי תחומים, אני זורק מספר הקראי, אבל אני משוכנע שאני לא פספסתי. אני מוכן להתחייב שתמצא שם בין 15 ל-20 מאמרים שעוסקים בסוגיות הצדק החברתי במדינה מודרנית. זה נכון שאנחנו בתורה, ולאדרבה, זה מגדיל את הפלא, זה מגדיל את את הכוח האמת של מה שאני מדבר. 2000 שנה לא הייתה מדינה יהודית, 2000 שנה באמת לא היה לנו מה להגיד שום דבר מערכות הכלליות, הכלכליות הכלליות. לא היה לנו מה להגיד שם. אף אחד לא, אנחנו היינו בחיינו בתוך עמים של גויים. כל חוקי הצדק וכל חוקי החברה וכל חוקי המטבע וחוקי הכלכלה הם התנהלו על פי ראש גוי. אז ממילא אין כל כך בספרות התורנית של התשובות התייחסויות לדבר כזה. והנה אתה רואה שבדילוג אחורנית על 2000 שנה יושבים תלמידי חכמים גדולים ומוצאים את ההדרכות למציאות של ימינו, למרות שחלק גדול מהסוגיות הם באמת לא היו רלוונטיות. הרבה, כן, שוט צבא ומלחמה זה דבר נפלא, כן, זה סוגיות שלא נכתבו עליהם תשובות הפוסקים יש מאות שנים. אבל ברגע שהרב גורן יהיה הרב צבאי ראשי, אז הוא כתב סורות ומאות תשובות. ובאמת בזמנו לא היו הרבה דתיים בצבא, אז הוא היה העיקרי שעסק בזה. ב-15-20 שנה האחרונות, כיוון שיש הרבה אנשים דתיים בצבא, אז פתאום נכתבים מאות תשובות וספרי תשובות על סוגיות שהרבה דורות לא עסקו בהם. ויש להם פתרונות. וכל המתקנים למיניהם, הם כולם נעלמו. אני לא יודע אם אתה מצטט נכון את החוברת הזאת מעגלי צדק, אבל אם זה שייך למה שאתה אומר, אז סופו יהיה כמו הרבה דברים כאלה שניסו במהלך ההיסטוריה לשנות את התורה. ואם זה לא כמו שאתה אומר, אז יותר בכיוון של מה שאני אומר, שזה ניסיון של אנשים ללמוד מתוך התורה את המציאויות המודרניות.
ללמוד ככה, לא פשוט. יש חשש, אולי
נסור באמת? אין חשש. אין חשש, אנחנו עומדים במשימה הזאת יפה מאוד אלפי שנים, ואין חשש שפתאום לא נעמוד בה. כן.
שאלה ראשונה, לגבי העניין שהתורה היא נצחית, הרי כמו אפשר להגיד, גם שבא מסתכל עליו באופן של אמונה והכל, יכול להגיד, טוב, יש תיקוני חוקים. בדיוק באותה צורה יש תיקונים יש תיקונים לתורה.
איזה תיקונים?
תקנות. דוגמה.
תקנות זה תוספות שלהם גם כן יש את החוקים. כלומר, תורה שבכתב, תורה שבעל פה זה דבר אחד, ולא תסור מכל הדבר שבכתב, מינוס מו, זה נזכר בתורה שבכתב, ואתה רואה, זה חלק באמת מהפיליות של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שנמסר בתורה גם הדרכים איך אפשר לברר בתורה הרבה הלכות חדשות. באופן שאם אתה הולך, כן, אתם מכירים, זה אחד הדוגמאות שאתם, הרבה אנשים מתבלבלים בהם. בספרים חילוניים, בספרים חילוניים, סליחה.
בסדר.
בספרים, אתם תשמעו מדי פעם אנשים חילוניים שאומרים ככה, וואי, פעם היו רבנים אמיצים כמו הלל שתיקן פרוסבול, כמו שמעון בן שטח שדאג לזכויות האישה ותיקן כתובה, כמו הרבנים שעשו יותר שמיטה. היום הרבנים הם היום הרבנים הם לא אמיצים ומפחדים לחדש הלכות. מי מוכן להגיד לי מה השטות במה שאמרתי? מי מוכן לעשות טובה להביא לי כוס מים רותחים? כן, מה השטות במה שאמרתי? פעם הרבנים היו אמיצים, אסור לעבוד בשמיטה, נכון? הרבנים הבינו שאין ברד צריך לעבוד בשמיטה, אסור יותר שמיטה, אסור לעבוד כספים, אסור לא, לא צריך להחזיר חובות בשמיטה, נכון? רבנים הבינו זה לא הולך, אז הלל היה אמיץ ותיקן את פרוסבול. דוגמה שלישית נתתי, כן, ראה שאנשים לא מתנהגים יפה שעה, תיקן כתובה מאישה. אבל מה זה היום הרבנים? לא מבינים בעולם המודרני, הגיע הזמן כבר להתיר הדלקת אור בשבת, זה לא קשה, זה לא זה, צריכים אומץ. הבעיה של הרבנים שלהם שאין להם אומץ, פחדנים, לא רוצים שנות, חדש אסור מן התורה, זה חלק מהקצנה הדתית. תגובתכם. מה זאת אומרת הרמיהו? התורה אמרה שאסור לעבוד בשביעית, והם הבינו שהמציאות לא יכולה ללכת יחד עם התורה, אז הם דאגו להיתר שמיטה. אז שדאגו לנו היום שנוכל להדליק אור בשבת, שנוכל לראות טלוויזיה בשבת, מה העניינים פה? מה? למה משתנים? אתה רואה שפעם היו רבנים אמיצים כמו הלל הזקן ושמעון בן שטח והרב קוק, שהיה להם אומץ לשנות, מה?
לא שינו.
נכון. מאוד פשוט. הלל לא התיר שום דבר. כלום. חוב גבוי אינו משמט, זה הלכה שיש לה מקור בתורה. וזה שאדם מוסר את חובותיו לבית דין, וכל מה שמסור בידי בית דין הוא כגבוי, מפני שאין פה שום מניעה לקחת את הכסף, כי בית דין יכולים לרדת לנכסיו של אדם שלא מדעתו, כן? בניגוד לי שאני לא יכול לקחת מה שלא שלי, הבית דין רשאים לרדת לאדם לנכסיו שלו, אז זה כגבוי. מה שגבוי לא משמט. הלל פשוט שאל את עצמו, למה בתורה כתוב מדאורייתא שחוב גבוי לא משמט? כי כנראה ריבונו של עולם רצה שיהיה אופנים שבהם חוב לא ישמט. בשביל מה הוא רצה את זה? יש מצבים כמו היום, והפרוסבול הוא לא שינוי שום דבר בתורה, הוא רק אמירה, הדין הזה שהוא דין דאורייתא שחוב גבוי לא משמט, אני מציע להשתמש בו, מפני שיש אנשים שמרוב פחד שהחוב ישמט הם לא נמנעים, הם נמנעים לתת הלוואות, ועניים גובים ברעב, ויותר טוב שיהיו הלוואות אף על פי שלא ישמטו מאשר שלא יהיו הלוואות. אז תיקן פרוסבול. לא דבר, היתר שמיטה. אני לא נכנס לכל הפרטים של ההלכה הזאת של שמיטה, אבל בצורה מאוד מאוד פשטנית וכללית. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה איסור עבודת קרקע, בין באדמת יהודי ובין באדמת גוי. אבל התורה לא עשתה, הקדוש ברוך הוא אמר שאדמה של גוי מותר לאבד אותה, ומותר לקצור אותה, ומותר ליהנות מהפרי שלה. למה הוא אמר ככה? בטח יודע. עכשיו, אם זה הדבר, אז קמו גדולי ישראל כבר לפני הרב קוק, לא רק הרב קוק, הרבה אלחנה והדרת, ולפני זה עוד היו גדולים. שבו, שמצבים שארץ ישראל לא תוכל להחזיק מעמד, וכל ההתיישבות בארץ ישראל לא תוכל להחזיק מעמד, אם מוכרים את האדמה לנוכרי, אז לא עוברים על איסור שמיטה, כי זה אדמה של נוכרי. אתה מסדר את ריבונו של עולם. אני לא מסדר את ריבונו של עולם. אם ריבונו של עולם היה רוצה שלא יהיה דרך לעשות את זה, לא היה דרך לעשות את זה. למשל, אין דרך לאכול חזיר. למה הוא לא ישיר איזה דרך? שאם החזיר הוא, נגיד, אופים אותו בדרך מיוחדת, מותר לאכול אותו. אם החזיר הוא חזיר מיוחד שגדל בפתות של מזרע, אז מותר. או אם, אני יודע, יעשו לפני כן, אין את זה. חזיר בכל צורה שהיא, מכאן ומכאן ומכאן, אין בתורה שום מקום להתיר. למה הקדוש ברוך הוא כשכתב שאסור לאכול חזיר, לא השאיר לנו גם פתח? וכשהוא עשר עבודה בשמיטה, כן, ישיר פתח. זה בדיוק חלק מנצחיות התורה. זה בדיוק שייך לזה שריבונו של עולם שנתן את התורה, הוא ידע בדיוק איפה צריך להשאיר פתחים ואיפה לא צריך להשאיר פתחים, ואת הפתחים שצריך להשאיר הוא ישיר, ואת הפתחים שלא צריך להשאיר הוא לא ישיר. ואותם מקומות שיש פתחים, עד היום, הרבנים של היום, יוצרים הרבה מאוד פתחים. מה, אתם יודעים איזה אומץ לב? רבנים שמתירים השתלת איברים, שמתירים אפיות מבחנה, שמתירים אם פונדקאית, שמתירים המון דברים. המון דברים, כוח עוצמה של תורה, כמובן, כן, יש על זה בדין מיוחד, של תלמידי חמים מאוד גדולים, שהם הם לא משנים כלום בתורה, אלא הם יורדים אל עומק דעת תורה, לבדוק מה התורה אומרת במקרה הזה, ואם התורה אומרת שמותר, אז אין סיבה לאסור. וחס ושלום, אף אחד לא משנה שום דבר, ואף אחד לא מתוך אומץ לב, עומד ופה מתקן משהו בתורה, אלא באותה מקומות שהתורה עצמה השאירה פתחים, באים גדולי תלמידי חמים ובודקים את הפתחים האלה ומבררים האם המציאות של היום היא מחייבת להשתמש בדברים האלה או לא. כן,
אמרנו שבטל הטעם לא בטלה התקנה.
עוד פעם, מה?
שבטל הטעם לא בטלה התקנה. אם טעם בטל, אבל ההלכה לא
בטלה, יכול להיות
שיש עוד הרבה טעמים שאנחנו לא יודעים אותם.
נו, מה הבעיה?
נזיז
היותר
שמיטה,
שאמרת שהם תקנו
שמותר לעבוד
בשמיטה. נו, לא מותר לעבוד בשמיטה, מותר למכור את הקרקע ולגרום לכך שלא יהיה איסור שמיטה בקרקע, נו. מה בטל הטעם?
או שלא הבנתי מה.
לא הבנתי מה שאמרת.
אמרת שהטעם, שהם ירדו לעומק הטעמים של מה שהתורה התכוונה, בגלל שזה לא אותו מקרה,
אז בטל הטעם, לא בטל התקנה, זה נגיד, אומרים את זה לגבי, נתן דוגמה, כן? זה אגב מחלוקת, זה לא כל כך פשוט. זה לא, זה תלוי באיזה דברים, יש בזה מחלוקות באחרונים. אבל נתן דוגמה, ידועה, מים אחרונים. פשטות כתוב מים אחרונים שהסיבה היא בגלל מלח סדומית, היום אין מלח סדומית, אז אולי שלא עושה את המים אחרונים. נכון, המים אחרונים אולי דבר פחות טובה, כי יש כאלה שמוס בגלל והתקדישתם ואתם קדושים, אלא מים השניים אלא מאחרונים, אז מלא הטעם הזה עדיין קיים. אז נגיד הסתפרות בחול המועד, לא, גילוח בחול המועד. כן? אז יש בזה מחלוק גדולה של הפוסקים את היום. כיוון שכתוב שאיסור גילוח בחול המועד זה כדי, זה לא בגלל שזה איסור מלאכה שמשייך למלאכות האסורות, אלא זה בגלל, כדי שלא ייכנס מנובה לחול המועד. אז זה, יש כאלה שאומרים שזה היה שייך בתא בפעם חז"ל, שאדם היה מתגלח פעם בשבוע או פעם בשבועיים עם אמצעים מאוד נגיד פשוטים, פרימיטיביים של פעם, ודאגו שהוא יעשה את זה ערב חול המועד כדי שיבוא בחול המועד בצורה הכי טובה שאפשר. אבל היום שאנשים מתגלחים בצורה פשוטה עם מכונה או עם כל מיני דברים יום יום, אז יוצא שהאיסור גילוח בחול המועד הוא משיג מצב הפוך, שדווקא בחול המועד אנשים יותר מנובלים מאשר משארים הם עוד השבוע. עכשיו, האם פה נאמר שכיוון שבטל הטעם בטלה התקנה או לא? יש זה היום הרבה מחלוקות ונוסקים, זה לא פשוט. אבל שם אתה רוצה לבטל את התקנה בכלל, להגיד שמותר להתגלח בחול המועד, נכון? ואז אתה אומר, אבל אולי לזה עוד טעמים, נכון שחז"ל נקו טעם אחד, אז אם יקום בית דין שגדול בחוכמה ובמניין מהבית דין שתיקן את זה, אז הם בוודאי ידעו את כל הטעמים שהיו לאותו בית דין שתיקן את זה, אז הם יוכלו להגיד שהיום הטעמים האלה לא שייכים לבטל. אבל אנחנו שלא מגיעים בחוכמה ומניין לגודל של הבית דין הזה, אולי זה פזיזות לבטל תקנה שהם תקנו, כי נכון שהטעם שהם ציינו בפורש בטל, ראה שלא טעם. אבל ביתר שמיטה זה לא בנוי ככה. ביתר שמיטה הוא לא אומר שטוב, הטעם שהתורה אמרה לאיסור שמיטה לא קיים היום, ולכן מותר לעבוד בשמיטה. זה לא מה שנאמר. השמיטה קיימת גם היום. איסור שמיטה קם גם היום. רק התורה אמרה שאיסור עבודה בשמיטה זה דווקא בקרקע של יהודי, בקרקע של גוי זה מותר. אז אמרו חמים, בוא נמכור את זה לגוי. ומה אתה מערים? מה זאת אומרת אני מערים? זה שהקדוש ברוך הוא התיר לעבוד בקרקע של גוי, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא גם לקח באפשרות שיהיו זמנים שיצטרכו להשתמש בהם. אז אנחנו עכשיו רואים שעכשיו הזמן להשתמש בזה. זה לא כמו ביטול תקנה. אתה רק מוצא מצב שהתקנה המחתכילה לא קיימת.
קודם שאלתי התקנות שהן כדי להרחיק את האדם מן העבירה, אז ככה כל החוק העות'מאני זה בסופו של דבר החוק הבריטי. החוק הבריטי זה תיקונים של החוק העות'מאני, והחוק שלנו זה תיקונים של החוק הבריטי. אז אותו דבר, זה להרחיק את האדם מן העבירה. ודבר שני, זה, אני לא בקיא כל כך בנצרות, אבל השאלה אם הנצרות לא השתנתה ב-2000 שנה אחורה.
שאלה ראשונה, לא הבנתי כלום מה שאמרת. שאלה שנייה, הנצרות השתנתה הרבה מאוד פעמים. הרבה מאוד פעמים. הנצרות היא הרבה יותר פשוט, כי אין בה מצוות. אבל את התיאולוגיה הם כל הזמן משנים. כי יש להם המון בעיות בזה, כל הסתירות. כל כמה זמן יושבים, יש התכנסויות, הם משנים. כן?
שאלה ראשונה, זה היה להרחיק מן האווירה. העניין. זה היה תקנות. נכון? זה להרחיק מן האווירה. זה אותו דבר חוקים. מתקנים חוק, אז מתקנים לו עוד סייג ועוד סייג ועוד סייג.
מוחקים.
וככה מרחיקים מן האווירה, וכל הכנסת הם שווים, או אפילו יותר גדולים, אז הם כמו בית דין גדול, יותר...
אמרתי, זו הייתה השאלה הראשונה ששאלו פה, ואמרתי שהתורה שבכתב, היא מראש נתנה כוח לחכמים, לתקן דבר, שיעמוד כסייג, ולא תסור מן כל הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. למה? כי זה חלק מהחוקים שבתורה, שבכל דור ודור צריכים חכמי הדור לעשות שיגים ותקנות כדי להחיק את האדם מן העבירה. וזה גוף המגמה של התורה. אז אין פה שום שינוי, זה חלק המגמה של התורה. כמובן שאיפה שמים סייג ואיפה לא שמים סייג, זה משתנה בדור לדור, אבל זה, העיקרון הוא עיקרון של התורה. ודווקא זה בדיוק ההבדל בין אותם דברים שהתורה קבעה לדורות. נחת תפילין זה מצווה שקיימת לדורות, וכתובה במשך הרבה שנים לא היה כתובה, כי התורה חשבה שאפשר לחיות בלי כתובה, והרב מסביר שיותר אידיאלי לחיות בלי כתובה, ושכל המציאות של כתיבת כתובה היא נוצרה בגלל חושות של אנשים. אבל סוף סוף כיוון שהחושות נוצרו, אז התורה נתנה כוח לחכמים לתקן תקנות, והוא תיקן את התקנה הזו. יבוא יום והמציאות תחזור אל, אל, אל אידיאליותה, אז יבטלו את התקנה הזו. אבל זה גופה, כל זה הוא חלק מאותה מערכת היגיון חוקים פנימי שקובעת ומגדירה בדיוק איפה אפשר ואיפה אי אפשר, ולא תוסיף ולא תגרע, ואין אבי רשאי לחדש דבר לדורות. כן? אבל אני גם כאן, חוץ מהנצחיות והקביעות, אני רוצה להגיד דברים נוספים. אחד הדברים מדהימים זה איך התורה לא רק מצד עצמותה היא נצחית, אלא באמת איך היא בנתה את עם ישראל כעם שיש בו טהרה ואצילות ומידות ויחסים מן אדם לחברו, לתתך עליון על כל גוי הארץ. בסופו של דבר הערך של התורה הוא לא מצד עצם נצחיותה, שזה כאילו שאלה כמותית, אלא מצד העובדה שהתורה שהיא דבר השם. אנחנו רואים עד עצם היום הזה שהיא בונה את המוסר, את הצדק, את הטהרה, את האצילות, את המידות, באופן שאין להם אח ורע בשום מקום בעולם. ואני אומר את זה בשני פרמטרים. הפרמטר האחד הוא הפרמטר הציבורי. זה שעם ישראל מאז ומעולם היה יותר מאומות העולם בכל הממדים העקרוניים היסודיים של כל המושא מוסר, מהרמה של צניעות ותארת המשפחה, דרך עזרה הדדית, מוסדות החסד והעזרה הדדית והצדקה והגמר והכנסת כלה ולוויית המת וכל המוסדות האלה וביקור חולים שיש בעם ישראל כבר בכל הדורות, זה דבר שאין לו אח ורע בשום אומה ולשון, לא בהיקף, לא בעוצמה, לא ברציפות. המציאות היה נוהג לספר סיפור מתקופת מלחמת העולם הראשונה על אישה אחת בוורשה באמת, שבאה באמצע שם הפגזות, אולי מלחמת העולם השנייה, אני טועה, כן, אני חושב שזה השנייה, באמצע הפגזות לרופא יהודי, וביקשה ממנו שיבוא מהר לעזור לילד שלה שהוא חולה וקודח וזה. טוב, הרופא אוסף את הדברים שלו ושואל איפה את גרה, אז היא נותנת כתובת בצד השני של העיר. הרופא אומר, אני לא מבין, בתוך כל המהומה, בתוך כל ההפגזות, הלכת את כל העיר עד אליי, ובדרך יש בתי חולים ורופאים והרבה מאוד דברים, אנשים אחרים. היא אמרה לו, אתה הרופא היחידי היהודי שאני מכירה, אני ידעתי שרופאים אחרים לא היו מוכנים לצאת מהבית בזמן של הפגזות כאלה. אז חירפתי את נפשי והלכתי עד לכאן, כי ידעתי שאתה תבוא. זה כמובן סיפור מקומי שהרב צבי הכיר אותו מקרוב, אבל זה... סיפר לי פעם, עולה מרוסיה. פעם אני נורא כאב לנושא של נישואי תערובת, וברוסיה יש גם, זאת אומרת, יודעים, סופו של דבר, כן, אישה יהודיה שמתחתנת עם גוי זה פחות חמור מאשר ההפך, כי הילדים הולכים אחר האישה. אמר לי עולה אחד מרוסיה שברוסיה יש הרבה יותר גויות שנשואים לגברים יהודיים מאשר להפך. שאלתי אותו למה, ומה זאת אומרת, זה ידוע. ברוסיה רוב הגברים הם משתכרים, וכשהם משתכרים מרביצים לנשים שלהם, וידוע שהיהודים הרבה פחות משתכרים, וגם כשהם משתכרים לא מרביצים לאנשים שלהם. אז ידוע, ברוסיה נשים חיפשו יהודים שיתחתן איתם, ידעו שלהיות נשואה ליהודי זה מעלה יותר גדולה, היה ממש ידוע ברוסיה שאנשים מחפשות יהודים שיתחתן איתם. אפשר להביא לכך דוגמאות אין ספור מכל הדבר. לתתך עליון על כל גויי הארץ, כל אלה ש... מה, אתה בחרתנו, גזענות, גזענות. מה לעשות? לפני כל זה יש אמת, עובדות. העם היהודי ככלל שמר על ערכים מוסריים, על טהרה, על עדינות, על אהבת הרע, לאין ארוך יותר מכל העמים האחרים בעולם. עובדה. העובדה הזאת, שוב, יש מקום לחפש אותה במקום אחד. בעובדה שתורת החיים שלנו מקורה מאלוקים. אלוקי האמת והחסד. ומכאן הכוח האדיר של הדברים בהופעתה הראשית. אבל עוד יותר מזה, בולט הדבר כשאתה רואה לאן זה מגיע אצל גדולי ישראל, החכמים והצדיקים. הרב קוק כותב בעדר יקר שגדולי הדור, שצדיקי הדור, הם אנשים פרטיים שבתכונתם מתגלה התכונה שהיא בעצם שייכת לעם ישראל כולו. אלא שהם מתוך מילוי התורה שבהם, מתוך הכוחות שלהם, הם מוציאים יותר מן הכוח אל הפועל, בפועל את הסגולות הנפשיות, שהן הסגולות של העם. בהם אתה רואה מי הוא העם הזה. ומה גנוז בעצם בכל יהודי, רק שלא כל יהודי כמובן פיתח ושכלל את המידות היסודיות שטבועות בו, את הפוטנציאל שגנוז בו, כמו אותם אנשים שהם ממשו אותם והוציאו אותם בצורה גדולה. אין ספק שאחד הדברים שהכי גורם יראת שמיים ואהבת השם זה להתבונן במעשיהם של צדיקים לאורך כל הדורות. וכך גם בכל הדורות גידלו ילדי ישראל וגם הגדולים. אני מוכרח לומר לכם, אחד הדברים שאני צמא לעשות אותם, ככה, אני קצת חופש, לאסוף מכל הספרים 200-300 סיפורים על גדולי ישראל. כל יום מישהו ספר על הסיפור רב, כדי שנדע. כן, אני לא בטוח שזה הספר המתאים. אחר כך באמת לקחתי, ביום אחד נשאלתי ממך וקראתי הרבה. שגידו, איפה הוא? חפשנו אותו.
יכול להעביר את
זה. אז אבל אני אומר לכם, מישהו היה עושה עבודה גדולה כזאת, זה דבר שאתה נתקל פה ב... בוא אני אספר לכם משהו. אז זה לסגור את כל ההקלטות. תראה, אני למשל, אני הייתי במרכז הרב בפטירת רבינו הרב סיודה. אל תספרו את הדברים האלה, זה לא דבר שעוברים אליי. אני מספר לכם שכמובן שהייתי שם, אני יודע שכשמספרים דברים הכל יוצא אחר כך לא כמו שמספר, אני סיפרתי. אני סיפרתי קצת מה שנקרא מהניסיון האישי שלי, אבל זה לא סוג דברים ש... טוב להם כשהם עוברים הלאה, כי אז דברים משנים את הפרופורציה שלהם. התורה יצרה בתוך עם ישראל מימדים אחרים של מוסר, שהעולם הכללי לא מכיר אותם. אני תמיד מספר כזה, זה אנקדוטה כזה. כל ערב פסח, השם, משפחה עם הרבה ילדים וזה, אז כל ערב פסח אשתי עושה סדר וכל הבגדים שכל הילדים לא ככה משתמשים בהם, אז עושים חבילות ומוסרים את זה לכל מיני משפחות שנזקקות לזה. אז אני קראתי פעם על הרב קוק, שכשהיו באים אנשים שרגשים לו בגדים, הוא היה נותן את הבגדים הכי יפים שלו, והרבנית הייתה תמיד מחביאה בכל מיני ארונות את בגדי השבת שלו, כדי שלפחות יישאר לרב הראשי חליפה אחת יפה שהוא יכול להופיע בציבור. וכל פעם שהייתה אומרת לו, אבל הרב, היא אומר, מצוות צריך לקיים בדבר הכי מהודר שיש. להלביש ערומים זה מצווה. אז מה, את זה צריך לקיים בסוג ד'? אז אני אקיים את זה בדבר הכי מהודר שאתה יכול. אין ספור לסיפורים ודוגמאות שרבים מהם אתם מכירים עצמכם, ועוד יותר רבים מהם אתם לא מכירים מספיק. איזו עדינות, איזו קדושה, איזו טהרה, איזו עמדה של חיים התורה יצרה בעולם. אין דבר כזה בשום מקום בעולם, ודאי לא בהיקף כזה. כלומר, תופעה מיוחדת של איזה אדם אחד בודד מיוחד, זה יכול להיות בכל מקום. אבל כשאתה רואה שהתורה מייצרת אנשים כאלה, מאות, אלפים, רבבות, אלפי שנים, בכל דור ודור, עוד ועוד 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 ועוד. אני רוצה לומר לכם גם, ביחס לגדלות התורה, זו השאלה שפה מישהו ביקש מקודם שיזכיר לי. תראו, אני למדתי, סיפרתי לכם את זה עכשיו פעם, למדתי אצל הרב זמן חמה גולדברג.
גר.
מה? גר. אין לומדים חושן משפט, כל יום היה נותן שיעור על הסוגיות בשולחן ערוך. בימי צום, 10 בטבת, 17 בתמוז, הוא לא נותן את השיעור לסדר, היה אומר, טוב, היום זה ככה, היום יותר קל, לא להמיס על הצום. היינו יושבים בכיתה, השיעור כולם ב-12 עד 1, ב-12 אמר, טוב, מה אתם רוצים? וכל אחד היה שולף מהכיס איזו שאלה. על כל נושא שבעולם. אחד שאל אותו, איך קוראים קריאת שמע בכותב הצפוני? אחד שאל אותו, איך על הפריות מבחינה? על... כל שאלה שהיו שואלים אותו, הוא היה חושב בערך משהו בין 20 ל-30 שניות, ומתחיל לתת שיעור מסודר מהגמרות, דרך הראשונים, דרך האחרונים, פסקים, כל הסברות, עם כל זה, כאילו אתמול הוא הכין שיעור מסודר על נושא הזה. איפה שאתה לא שואל אותו בתורה, הוא מיד מכין, הוא לא אומר את ההלכה, הוא נותן שיעור מסודר ממקורות גמרא, ראשונים, אחרונים, סברות, בלמדנות, בחריפות, כאילו אתמול זה הסוגיה שהוא עבד עליה 10 שעות. זה אפילו אני הקטן זכיתי בדור שלנו. אבל, סיפורים שיש על גדולי ישראל, על העוצמות של השקידה ושל הגאונות בתורה. קראתי לפני כמה שנים ספר על הסטייפלר. במשך, הוא התחתן בגיל מאוחר יחסית, ב-30 או משהו כזה, והוא למד בשקידה עצומה הרבה שנים. הוא היה לומד ככה, היה לומד יום, לילה, יום וישן. יום, לילה, יום וישן. ככה הוא למד רצוף כמה שנים. כמה שנים. לא אחרי מישהו הולכים לישון כל היום. היה לומד כל הלילה וממשיך ללמוד כל היום שלאחריו, אחרי זה ישן לילה. כך היה לומד שנים. סיפר לי מישהו שראה אותו, אני חייתי, באמת הוא היה חי הרבה בדורנו, שכשהוא היה על מיטת חוליו, בחרית ימיו, אז הוא ביקש שיתקינו פה מתקן מיוחד, שיוכל להמשיך ללמוד גמרא, והיה כל הזמן לומד את העובר על השס. בשלב מסוים הרופאים אמרו שזה אסור לו להתאמץ וזה, והוציאו לו את המתקן הזה. זה היה יושב, היה חוזר על הגמרא, אומרת הגמרא, כל הגמרא בעל פה, ומישהו שסיפר לי שמדי פעם כשהיה מגיע להחליף את הדף, הוא היה עושה תנועה אוטומטית ככה. כאילו הוא הופך את הדף, היה משיך לגמות. כן, היה רואה בעיניים שלו את השס. קראתי פעם על רבי עקיבא עגר. מה? שבלילה אחד הוא הגיע לזה פונדק וביקש מהבעל הפונדק אם יש שם איזה ספר קודש שייתן לו קצת ללמוד שם בלילה, כי הוא נסע כל היום וטלטולים וזה. אז הוא נתן לו חידושי הרשב"א לש"ס. בבוקר הוא למד כל הלילה את חידושי הרשב"א לש"ס. בבוקר זו לו את הספר, אמרנו, תשמע, פה היה חסר איזה דף, אז כתבתי לך מה שחסר. לקח דף נייר וכתב את הרשב"א. ההוא נרעש, נסע לעיר השכנה, בא לקח רשב"א כזה מתוקן ובדק, והתברר שהרבי עקיבא עגר כתב את חידושי הרשב"א מילה במילה, כולל זה שבכתב יד שלו, האותיות יתרות וחסרות שהוא כתב, היה בדיוק כמו שבדפוס המקורי. אז בספר הזה, ספר שמספר רבי עקיבא, אומר, היו שם שני דברים נפלאים, אחד קטן ואחד גדול. הדבר הקטן זה שהרבי עקיבא עגר ידע בעל פה את הרשב"א מילה במילה, עד כדי ידיעה של אותיות חסרות ויתרות. החידוש היותר גדול הוא שאחרי שהוא ידע את חידושי הרעל, וסליחה, נבוא אליי גם איזה טלפון מחול. הפלא היותר גדול, שאחרי שרבי עקיבא העיר ידע בעל פה את הרשב"א, הוא טרח, הוא ישב כל לילה ולמד אותו בעיון. כלומר, זה גם הרב ידוע, הגאונות של רבי עקיבא העיר, זה שהיה לומד המון המון הלכות מהעמקה בסברה של הקושיות והתירוצים של הגמרות והראשונים, מתוך שהיה מעמיק בסברות, מה חשב המקשן, ומה חשב התרצן, ובאיזה הנחה התרצן הודה למקשן, ובאיזה הנחה הוא בעצם חלק עליו, מזה יש לו בספר שוט המון המון חידושי הלכות מעניינים. עכשיו ככה, שוב, אני משוכנע שגם בין אומות העולם יש כמה גאונים. אבל גאונות התורה בעם ישראל, אני עכשיו לא מדבר כרגע על על מה שדיברתי פעם קודמת, על הכישרון שיש בעם ישראל. אני חושב שזה למעלה מהשגת אנוש. אני חושב שיש פה התגלות של דבר השם, שזה גורם להופעות של גדולה, של חוכמה, שאין בכוח אדם באופן רגיל להכיר. כולל זה אגב, שיש הרבה מגדולי ישראל שהם בצעירותם הם לא נחשבים אנשים מבריקים, ומתוך אהבת תורה ושקידתה הם הגיעו להישגים בלתי רגילים. למשל, דוגמה ידועה זו שאגת אריה. שאגת אריה חי בדורו של הגר"א, והיה נחשב בתור בחור צעיר כבחור מאוד פשוט ביכולות שלו. ולא יודע איך זה קרה, אבל הבת של הגביר התחתנה איתו, והגביר של העיירה מאוד התבייש, הבת שלו התחתנה רק עם איזה אברך ממוצע, לא משהו מיוחד. אז הוא אמר לו, תשמע, לא יודע מה יצא לך בעתיד, אבל תנאי בזהו, 5 שנים ראשונות של הנישואים, עליי כל מחסורך, אני רוצה שתשב תלמד, כדי שלפחות תהיה בן אדם של תורה. 5 שנים הוא ישב לבד בביתו ולמד, ובסוף הוא התחיל לפרסם קונטרסים. וכשהקונטרסים התפרסמו, 5 או 15, אני לא זוכר כמה שנים הוא ישב בסוף ולמד, ואז הוא דברים פרוסמים, אז ברור שהוא כותב דברים שממש כל גדולי הדור נרשו מהם, והוא נחשב היום לרבם של כל האחרונים. סיפר לי פעם הרב זלמן נחמיה גולדברג, שבאירופה היה נהוג שבבר מצווה כל ילד אומר דרוש משאגת אריה. גם אני בבר מצווה שלי אמרתי דרוש משאגת אריה, כי הסבא שלי הביא לי איזה מלמד מהונגריה, והוא הכנתי לבר מצווה, אז הוא לימד אותי להגיד זה דרוש לשאגת אריה. אז הוא אמר לי למה? כי השאגת אריה היה ידוע כרבם של כל גדולי האחרונים. אז הכניסה של ילד בגיל 13 ללמדנות של גמרא הייתה דרך השאגת אריה, דרך הלמדנות של השאגת אריה. והשאגת אריה הגיע לכל הגדלות שלו מתוך שקידה ואהבת תורה עצומה. התופעות האלה, כן? עכשיו אני כבר לא מדבר על אנשים כמו הגר"א, ואני לא מדבר על אנשים בכלל שאנחנו לא מסוגלים להקל את ההיקפים. אתם יודעים, הגר"א היה יכול להגיד בכל מסכת כמה פעמים כתובה מילה מסוימת, ומתי היא כתובה באותיות חסרות ומתי באותיות יתרות. זה גאונות שאני לא חושב שהיא קיימת בעולם הכללי. אני חושב שהיא שייכת לאיזושהי השראת שכינה מיוחדת, לאיזשהו גילוי נשמה מיוחד, שמכוח זה תלמידי חכמים גדולים זוכים לקבל מתנה, מה שהרמח"ל אומר, תחילתו עבודה וסופו מתנה. יש פה דבר שהוא הרבה למעלה מהמידה הטבעית. יש פה גאונות ויש פה קדושה ויש פה מידות ויש פה דברים שאם אתה מנסה באופן אמיתי לתת לך תשובה, לשאול מאיפה הם צומחים, התשובה זה התגלות שם השם בתוכנו. זה צהלי ורוני יושב את ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל. והקרנה המיוחדת של זה, זה בתוך באמת דרך עולם התורה ודרך גדולי הדורות, שאנחנו שם נפגשים בעוצמה אחרת. קראתי פעם בספר מדעי דבר מאוד מעניין, שהמדענים אומרים היום שאדם מנצל רק אחוז קטן מהמוח שלו. אתם יודעים? התאים הפעילים במוח הם רק משהו 20 וכמה אחוז, תלוי בכל אחד, כן? אבל בסדר גודל של 20 אחוז פלוס מינוס, רוב תאי המוח הם בלתי מנוצלים. אני סבור, כתוב בספרים הקדושים, שהמוח זה מקום משכן הנשמה. אני חושב שזה הפשט שיש בנביא, אורו אורו, מתרדמתכם. אני חושב שהאדם, כיוון שהוא נברא בצלם אלוקים, אז המיצוי האמיתי של כוחותיו הוא קשור בהתגלות אור הנשמה בקרבו. וגדולי ישראל בכל הדורות, שהם היו באמת אלה שאור הנשמה התגלה בהם, הם זכו ש30% מהמוח פעל, 40% מהמוח פעל. נגיד משה רבנו, שזכה לנבואת הספקלריה המהירה, שהוא יסוד כל התורה כולה, או כמו שהרב אומר, המוח הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. אני אומר את זה אני אומר את זה לא בגלל אנטומיה, אני אומר את זה בצורה מושאלת. אם הייתי רוצה להסביר מה זה משה רבנו, משה רבנו זה האדם שמימש את 100% בפוטנציאל תאי המוח שבו. שזה כבר שייך באמת להערות של כבר אור הנשמה. אני חושב שמי שבאופן אמיתי מסתכל על צורת התגלות התורה בעם ישראל, ונוסיף לזה את כל הופעות הניסים והנפלאות שבאופן מיוחד ויוצא דופן מתגלים בעם ישראל יותר מאשר כל העמים כולם באופן שגרתי ושוטף, לפחות עד סוף תקופת המוראים, וגם משם ואילך ועד ימינו. אנחנו יודעים מאות ואלפי סיפורים שגם אחרי שאנחנו נסלק אחוז מסוים מהם של כל מיני דברים לא מספיק ברורים, אנחנו רואים שההשגחה האלוקית בעם ישראל והתגלות התורה בעם ישראל היא יוצרת מימדים שונים של חיים, של עוצמות חיים, של חוכמה, של קדושה, של טהרת המידות. כלומר, אנחנו רואים פה את התגלות הממד האלוקי, התגלות אור השם בתוכנו דרך הופעת התורה בקרבנו. ממש מתגלות.